עכשיו בגלי צהל, עידן קבלר. שלום לכם, אנחנו 360 ביום, והערב, יום ראשון, אנחנו עם מישהי ששברה כאן הרבה תקרות זכוכית, עוד לפני שבכלל אנשים פינטזו על לשבור תקרה שכזו, ואנחנו מדברים על מישהי שלו הייתה איתנו היום, הייתה כבר ב-98. אני מדבר על חנה זמר. חנה זמר הייתה האורכת הראשונה של עיתון יומי בישראל, אישה ראשונה להיות אורכת של עיתון כזה, הייתה אורכת של עיתון דבר בין השנים 1970 ל-1990, אבל היא לא התחילה שם. עוד לפני זה, היא הייתה כתבת מדינית, פוליטית, פרשנית, שליחת העיתון בארצות הברית, ועשתה הכל מכל בכל, וגם אשת רדיו יוצאת מן הכלל. בדקות הקרובות ניקח אתכם למסע בקריירה הגדולה, הארוכה ופורצת הדרך שלה, אבל גם נשמע משניים שגדלו בצילה, והיא גם זו שדאגה לקדם ולהכיר בכישרון שלהם. נחום ברנע מידיעות אחרונות, וטל ליפקין שחק שלנו, שמונתה על ידה לכתבת הצבאית הראשונה בישראל, האישה הראשונה להיות בתפקיד כזה. בואו נצא לדרך.
ערב טוב, מאזינות ומאזינים, ערב טוב גם לחבורה הנמצאת איתי הפעם כאן ביחידת מחנה מטכ"ל, כאשר הנושא שלנו הוא אמצעי התקשורת.
חנה זמר, אני אתן לעצמי שכולם שאלו אותך את השאלה הזו, אם זה הפריע לך בקידום האישי שאת אישה. אז היות זאת שאלה מיותרת, כי אנחנו מדברים עם העורכת הראשית של דבר. אני רוצה לשאול אחרת, האם זה עזר לך שאת אישה?
זה כל כך נחמד מצדך. זה הרבה יותר נבזי מאשר לשאול להפך.
חיפשתי שאלה כזאת.
אז בדרך כלל אני חושבת, האם זה הפריע לך, זה שואלות נשים. זה לא הפריע לי וזה לא עזר לי. עד לפני זמן קצר, נדמה לי, עד לפני שנתיים, בפרלמנט הבריטי לא היו נשים עיתונאיות שסקרו את הנעשה מאחורי הקלעים. הן יכלו לסקר את הישיבות, הן לא זקרו את הנעשה מאחורי הקלעים, עכשיו כבר בעקבות התנועה לשוויון ביטלו את זה. ההנחה שמאחורי האיסור הזה היה שזה unfair competition, היא ניגשת לג'נטלמן, קשה לו לסרב לאינפורמציה כאשר היא גברת. אני אף פעם לא עמדתי בפני בעיה כזאת במדינת ישראל, לא מצאתי ג'נטלמניות יתרה.
נחום ברנע, ידיעות אחרונות, שלום.
שלום וברכה.
אני חייב שתחזיר אותי, כיוון שאני ובני דורי, לידי שנות ה-80, חיים את חנה זמר דרך מה שהם שמעו מההורים שלהם, מסבא וסבתא, או מקצת הופעות פומביות שלה לפני מותה. משהו על ישראל של שנות ה-50 שצומחת בה פרשנית מדינית וכתבת כנסת ושליחה בוושינגטון, ולימים מ-1970 גם עורכת במשך 20 שנה של עיתון מאוד מאוד מדובר, דבר.
נכון. תראה, אני... הייתי עיתונאי צעיר ועבדתי בדבר, וחנה לימדה אותי כל כך הרבה, והיא הייתה עורכת יוצאת מהכלל. אם תרצה אני אפרט, אבל אני רק יכול לומר לך שכל מי שגדל תחת ניהולה המקצועי והדרכתה, אסיר תודה עד יומו האחרון. עכשיו לפרט?
כן, בבקשה. איתן. משהו על האיכויות שלה בתור עורך.
אוקיי, בסדר. אז קודם כל, היא הייתה בן אדם מאוד ייחודי, מבחינה זאת שאנחנו ילידי הארץ, לא כך הכרנו את הרקע שלה, והיה מעניין מאוד ללמוד אותו. תראה, היא נולדה בברטיסלבה, ולפני 98 שנה, נכון?
בדיוק.
והיא הייתה... היא עברה את השואה על כל מורותיה כנערה, והיא הייתה משפחה חרדית מתקדמת, מין אגודת ישראל, אבל מאוד פתוחה, ונישאה לאדם חרדי, התגרשה ממנו, היא לקחה משם רק את השם, שמו היה זומר, והיא שינתה לזמר, ואז היא, יחד עם אולי עוד אחת או שתיים עיתונאיות מאוד מעניינות, אבל היא בהחלט הבולטת שביניהם, היא הגיעה בהתחלה לעיתון עולים שנקרא עומר, ואחרי זה לדבר, ופתאום מערכת הפוליטית ראתה אישה יפה מאוד, חכמה מאוד, עם ניחוח תרבות מרכז אירופי, והם ישבו בקסמה. אתה יודע, אני חושב שראיינתי את בן גוריון מטעם דבר, נדמה לי זה היה בחורף 1970. והיא החליטה, אני הייתי עיתונאי צעיר מאוד, ומאוד התרגשתי לקראת הרעיון, היא החליטה להצטרף אליי. נכנסנו לביתו של בן גוריון בשדרות קרן קיימת, הלא הן שדרות בן גוריון היום, והוא היה חביב מאוד אליה. הוא לא, בכלל, לא טרח להסתכל לכיוון שלי. והיה מאוד עסוק בשאלה, האם שינית את התספורת, או שזו אותה תספורת שהייתה? הוא פשוט חיזר אחריה.
מדהים.
חיזור של גבר. ואני נתקעתי עם השאלות שנגעו להיסטוריה, והרעיון לא היה מזיר. למה אני מספר את זה? משום שגם אנשים אחרים, קודם כל לוי אשכול, חיים צדוק, אני זוכר אנשים, חיים בר-לב, שהיו מרבים לטלפן לעיתון. אני תקופה מסוימת, בגילי הצעיר, הייתי מזכיר מערכת העיתון, והייתי על ידה, והיו מדברים אליה אחרת משהו מדברים לעיתונאים אחרים, כי כמו שאמרתי, הקסם המרכז האירופי הזה שווה אותם. מעבר לזה, היא פשוט הייתה בעלת מקצוע יוצאת מן הכלל.
ובאולפן חנה זמר, שבשיחה איתה מבקש כתבנו דוד גלבוע לשמוע הערכות בעקבות השגת הסכם הפסקת האש בווייטנאם.
אם להתייחס להסכם הפסקת האש שייכנס לתוקפו מחר בערב, ארצות הברית הודיעה לא אחת כי לא תסכים לפשרה שיש בה משום כניעה לא מכובדת. האם בהסכם כפי שהוא נחתם ישנו ביטוי לכך?
נדמה לי שכן, במדיניות כמו בענייני חברה תמיד יש מקום ליותר מדי אחת, אבל לפי מיטב הערכתי זה הסכם אשר בו ארצות הברית הבטיחה לעצמה את המטרות שלה במסגרת של האפשרויות הנתונות, שצריך לזכור כי היא הייתה מבחינותיה הפנימיות חייבת לסיים את המלחמה הזאת בהקדם.
היא לימדה אותי לשמוע בין השורות. זאת אומרת, אתה יושב במנת בן אדם, זה יכול להיות פקיד בכיר בסטייט דפרטמנט, זה יכול להיות שר בממשלה, זה יכול להיות מנכ"ל גדול או פוליטיקאי, ואתה מנסה להבין מה הוא אומר on record. אבל בתוך זה, לעתים קרובות גלום מסר נוסף. ולהסתכל או להקשיב לדברים האלה, ידעה היטב היטב. היינו אחרי אירועים כאלה שהיא ראיינה או שאני ראיינתי, היינו מדברים על זה. וניסינו ללמוד מה לא נאמר לנו. זה היה דבר מאוד מעניין. דבר שני, היא הייתה מנהיגה. היא באה לעיתון דבר כעורכת ב-1970, ושמה, הדבר הראשון שהיה, השינוי גרפי, שינתה את האותיות הישנות של השם, ושמה מתחתם קו אדום, וכל המדינה קרא לזה הליפסטיק, השפתון של חנה זמר.
כל גבר מרגיש יותר טוב אם הוא נכשל בגינה של אישה.
הוא רואה את זה כשוויון.
היא קיבלה את זה מילא, היא לא רצה בכלל באותו מסלול. מוטב שהיא תקבל את זה מאשר המתחרה שלי השני שהוא גבר. אני רצה במסלול אחר, כמו ילד, אתה יודע, לא נחשב, אישה, טוב.
בכל הדרמה של יום כיפור היא הייתה הרבה יותר חזקה מכל הגנרלים, לא כולם, אבל חלק גדול מגנרלים, ובראשם משה דיין שהתמוטטו בתדריכים שנתנו לוועדת האורחים, מול אישה שעברה שואה והייתה הרבה יותר חזקה מהם. היא הכניסה רוח צעירה וצזיתית. היא הביאה מדור סטירי מאוד נשכני, שאני לא יודע אם היום עיתון מסחרי היה מדפיס אותו. וכמובן היה דבר השבוע שגם הוא היה הרבה יותר צעיר מהציפיות של הקוראים מעיתון דבר.
בוא נדבר על עוד אישה חזקה שהייתה בדיוק באותם שנים. גולדה מאיר, ראשת הממשלה, אז מה היה הקשר בין עורך הדבר?
וואו. טוב שהעלית את זה, אני אפילו שכחתי. גולדה מאיר והיא פשוט חיו, הייתי אומר, משני קצוות של אולי אותו מסדרון, אבל מסדרון שכדי לעבור אותו אתה צריך בזחילה, כי האש הייתה, כן, גולדה מאוד לא אהבה אותה, אני חושב שגולדה לא אהבה אותה, כי חנה הייתה בדיוק ההפך מגולדה. גולדה היו לה מעלות גדולות. אבל היא הייתה מיושנת והייתה מאוד שיטתית ומאוד נאמנה לאנשים, גם כאשר לא היה צריך להיות נאמן לאנשים. היא הייתה באמת פוליטיקאית מהסוג הישן. באה חנה עם הניחוח הזה, שהיה כל כך שונה מהדיבורים של המפאיניקים. היא תמיד הייתה אומרת לי על זקני תנועת העבודה, הייתה אומרת, אתה יודע, מה שהיא למדה עליהם, היא הייתה אומרת, איך כל קיץ הם היו נוסעים לקונגרס בבזל או בווינה או בכל מיני מקומות, מה היה, מתי הם עבדו? הרי הנסיעה בעונייה הייתה שבוע לכאן ושבוע לשם. היא דיברה עליהם, הייתי אומר, ברוח, במצד שלי היא הייתה נאמנה, אני חושב, לסוציאל דמוקרטיה שמפאי ביטאה, נאמנות מוחלטת. היא באמת האמינה בזה, אבל כשמדובר באנשים או בנהנתנות של אנשים, הייתה לה דעה מאוד ברורה עליהם.
אחד הדברים שהפיינו את חנה זמר, מעבר לעובדה שכמו שאומר ברנע, היא הייתה יותר בקטע הסוציאל דמוקרטי, היא גם הזדהתה כיונה, כלומר רוצה שלום, והייתה לה גם דעה על מלחמת ששת הימים.
וכמו שאת מכירה אותי, ואני יונה טורפת, אני את העניין הזה לא יכולתי לקבל, ואילו זה היה תלוי בי, אנחנו היינו פותחים במלחמה רק כדי לפתוח את השערים של ירושלים המזרחית, ירושלים העתיקה, ירושלים של המקומות הקדושים.
הייתה אווירה מאוד מאוד חופשית, פרועה, כולל ההיתרים שהיא נתנה לאנשים, ואני ברחתי בדבר הזה, להשתולל. אני הייתי עיתונאי די מאוד ביקורתי על כל העולם, כולל ובראש ובראשונה על ההסתדרות ועל מפלגת העבודה, או כפי שהיא נקרא, אז נדמה לי מערך או משהו, והיא נתנה לי את כל החבל לעשות את זה, ואגב, כולל אפילו היה סיפור עם הצבא, היא מאוד הייתה מחוברת לצבא, לדדו, לברלב, שהיו רמטכ"לים, ובכל זאת נתנה לי גם שם את האפשרות הזאת. התחושה הייתה של חופש, חופש אמיתי, וזה גם דבר שאולי מן הדין שאורחים של היום ילמדו.
יפה. נחום ברנע, יכולנו לדבר עוד שעות. אני מאוד מודה לך שדיברת
איתן, אני מודה לך.
תודה רבה, נחום ברנע, ידיעות אחרונות. תודה, נחום. ואם לא די בדברים שאמר נחום ברנע על חנה זמר, שימו לב מה אמרה עליה הגרפולוגית חנה קורן, כאן בגלי צהל, באותה תוכנית מפורסמת שבה לפני שהגרפולוגית הבינה מי עומד מולה, היא פשוט ניתחה את האופי.
תגובותיה מהירות מאוד, מאולתרות היטב, והיא מסוגלת לתאם את עצמה יפה למצבים חדשים. המרץ שלה משתחרר רק תוך כדי להט עשייה וביצוע. היא דורשת הרבה מאחרים, אבל גם מעצמה כמובן. החשיבה שלה מאוד מהירה ושופעת רעיונות ואסוציאציות, ויש לה יכולת הבאה מצוינת בכתב ובעל פה.
לא נותר לי אלא שוב פעם להתפעל ולהשתאות, ככה אומרים ברדיו, ולהציג בפנייך את עורכת דבר, העיתונאית חנה זמר, בבקשה.
איתנו באולפן טלי ליפקין-שחק, מי שמונתה להיות הכתבת הצבאית הראשונה בישראל, על ידי חנה זמר, אז בעיתון דבר. וטלי, עוד לפני העניין הזה, בואי נשמע את המפגש הראשון ביניכם, את חיילת, היא כבר חנה זמר, בתוכנית מפגש חיילים על תקשורת ועיתונות, כאן בגלי צהל.
דיברת על כוח של
השפעה
על המדינאים ועל האנשים שבשלטון וגם על עמך, וזה למעשה פעל בשני הכיוונים שם.
עכשיו את מציינת את הדבר הזה כעובדה, וזה בעצם תשובה לשאלה, אבל אם אני יכולה לשאול אותך צעד אחד הלאה, את מציינת את זה כעובדה חיובית, או את חושבת שזו עובדה לא כל כך חיובית?
אני חושבת שזה חיובי מאוד. כל זמן שהעיתונות וכל אמצעי התקשורת הם מסחריים, מוסחרים, ולא ממלכתיים כמו שפה, אז יש חופש הרבה יותר גדול, ואז אפשר הרבה יותר לפעול ולהזיז דברים.
לפגוש את האישה הענקית הזאת ששברה תקרת זכוכית אחר תקרת זכוכית, עוד לפני עריכה, פרשנית מדינית, שליחה בוושינגטון. מה זה היה בעצם? בתחושות, בהרגשה, לעמוד שם?
לפגוש את חנה זמר בין אם אני חיילת בת 19 בקריה בתל אביב, עם איזו היכרות רופפת איתה, בסך הכל אני נולדתי וגדלתי שני בלוקים מבית דבר, אחד מהפינת שינקין, קפה תמר היה הבית שלי, וגם הבית, בית ועד לעיתונאי דבר שישבו שם. אז אולי ראיתי אותה, ואני חושבת שאולי הייתה לי זכרות מוקדמת, אבל עם המותג חנה זמר, ולהיכנס איתה בשיחה או בדיון, קודש הקודשים.
האישה הזאת, מה היה סוד כוחה? הרי מצד אחד, ככל שאני שומע הקטעים שלה ורעיונות איתה, אז יודעת להישמע גם מקסימה, אם באמת מהלכת קסם, נחום ברנע כינה את זה קסם מזרח אירופי, מצד שני, שומעים גם שהיא מנהיגה, והיא מה שנקרא לא פריירית, אז איך מבחינתך את ראית את הדבר הזה מתהווה?
אני מדלגת מגיל 19 ל-79, כשאני מגיעה לדבר, ואני כבר בת 25, כמעט 26, והיא אדם חכם. היא פשוט הייתה אדם חכם. אישה חכמה מאוד, מאוד, מאוד. וזה הדבר העיקרי, ממזרתה, עם זיק בעיניים, עם באמת אותו קסם מרכז אירופי כזה, של, שהייתה בו גנדרנות גם, עם פרשנות שלה לפמיניזם, שבעיניי מותרת לחלוטין.
ומה הייתה הפרשנות הזאת?
אני לא יכולה לדבר בשמה, אבל אני יכולה להתרשם, שוב, אני כבר בת 26, ומאז והלאה, עד פטירתה בקשרים חמים והדוקים איתה, היא באופן כללי, וזה נכון גם בפרשנות שלה לשאלת הפמיניזם, היא, יש לה את הדרך שלה, את הגרסה שלה לכל דבר ועניין, וזה כל היופי. והדרך שלה היא לא על פי הכללים שנהוגים. ביטוי פוליטיקלי קורקט עוד לא הומצא אז, אבל היא הייתה בשלה. הפרשנות שלה לפמיניזם זה הדרך שלה בחיים. לא לפי איזה ספר, איזה פלייבוק שמישהו כתב בשבילה. יש לה את הדרך שלה. והדרך שלה זה להשיג באמצעיה את מה שהיא חותרת אליו. והיא ידעה מה היא רוצה, תמיד. היא הייתה שורדת, במובן העמוק של המילה, הן ברקע האישי שלה, והן כמי שהאופי היהודי הזה שלה, הייתה מאוד יהודייה, ויש את העולם, דמות מבחינה תרבותית, מרכז אירופה קלאסי, מאוד לא ישראלית במובן הזה, ומצד שני, מין קוצנית כמו טובי הצברים נניח. היה בה הכל.
גלי צהל במבצע שידורים מיוחד, החזרת אל הריש ופתיחת שיחות האוטונומיה.
אנו מביאים עתה דיון פרשנות ותחזית לקראת פתיחתן של שיחות האוטונומיה היום בבאר שבע. מנחה חנה זמר.
שלום רב, מאזינות ומאזינים, כפי ששמעתם, עוד מעט מתחילות בבאר שבע השיחות על האוטונומיה, אותה אוטונומיה האמורה לחול על הגדה המערבית ורצועת עזה לתקופת מעבר של עד 5 שנים. להזכירכם כי כעבור 3 שנים אמור להתחיל המסע ומתן לקביעת המעמד הסופי של שטחים אלה, אבל דיה שמחה בשעתה. בינתיים אנחנו בדיוני האוטונומיה.
היא חסרה בעולם העיתונות של היום שהכל מיידי, הכל אינסטנט כזה, בלי יותר מדי בדיקות, בלי יותר מדי. כשההון והשלטון אולי מתערבבים בדרך אחרת, היא הייתה בעיתון שהיה חלק מהשלטון, אבל...
אל תחזיק את זה נגדה. היא, עניין הון ושלטון נניח בצד, כי יש אפשר לדבר על זה הרבה, וזה מורכב ולא חד משמעי. והיא הייתה מאוד מחוברת לשלטון. גם כי העיתון היה כזה, וגם כי היא הייתה כזאת, אבל זה אלה היו ימים אחרים. שאלה נורא טובה, איך היא הייתה משתלבת בעיתונות של היום, אבל בהנחה שאפשר לחיות לנצח, אז לוחייתה הייתה מסתגלת וכובשת גם בנתונים הנוכחיים את המקום המוביל שלה, מפני שהיא הייתה כל כך חכמה, עיתונאית בנשמתה, סקרנית, אנושית מאוד, מבינה בבני אדם ואמיצה מאוד, אישה נועזת.
לסיום השיחה בינינו, היא גם הייתה אחד מהמולטי-טלנטים הראשונים, כלומר, היא גם הייתה עורכת של עיתון, גם הגישה תוכניות ברדיו, הופיע בטלוויזיה. הכל, נכון?
אני מצחקקת כי אני נזכרת במשהו שגם עונה על שאלה הקודמת שלך. היא למשל מאוד עצמאית, אבל לא היה לה רישיון נהיגה. אז זה היה ידוע שהיא דגה, היא ציידת של טרמפים. אגב, כשלקחתי אותה טרמפ מאיזה אירוע שבו כיסיתי אותו בתפקיד הקודם שלי, לפני כתבת לענייני צבא, ערכתי את מדור האישה, פחות או יותר, קראו לזה עכשיו, כמו גלריה, בדבר, ולקחתי אותה טרמפ, ובדרך למערכת היא הציעה לי להיות הכתבת לענייני צבא באוקטובר 82, כמעט עשיתי תאונה. אבל היא גם הייתה באה לדבר, וזה דבר, סליחה. אבל היא גם הייתה באה לגלי צהל, לתוכניות שהיא הקליטה פה, הקליטה את תיק אישי, או איך שזה נקרא אז, וזה מן המפורסמות היה בצבא, שאת הקצינים הבכירים, שהיו באים לרעיון איתה, הם נאלצו אחר כך לקחת אותה טרמפ הביתה. באופן חינני ונשי, היא ביקשה טרמפ, אבל בסדר, כי לא היה לה רישיון נהיגה, זה היה חלק מהפולקלור.
שלום רב למאזינות ולמאזינים. התיק האישי שהייתי רוצה לפתוח אותו הפעם הוא עם אמנון מחיל הצנחנים, והוא נמצא איתי באולפן. ערב טוב לך מפקד, ואמרתי כשאתה מחיל הצנחנים, וזה נכון, מונחת על השולחן הקומטה האדומה, אבל אם מותר לי להתחיל מן הסוף, הרי עליי לגלות למאזינים שעכשיו אתה עובר הסבה לשריון. וכאן מתייצבת השאלה, אם אדם שיהיה שריונר לכל דבר, עדיין אפשר לקרוא לו כמי ששייך לחיל הצנחנים. ועד מתי? עד גמר ההסבה?
זו אמרה נדושה לומר, פעם צנחן תמיד צנחן, או פעם תותחן תמיד תותחן. אבל אני חושב שכמו בכל משפחה, גם בצנחנים זו משפחה.
עד כמה מבחינתה זה היה טבעי? למנות אישה, כאישה הראשונה שהיא כתבת עיני צבא?
אני לא יודעת להגיד טבעי, אני חושבת שזה מאוד התאים לדרך שלה. גם, זה גם היה ענייני מאוד, הכתב לעיני צבא היה ותיק, וכבר עמד בפני פרישה, והיא הייתה אישה נועזת, שחשבה שנשים יכולות לעשות הכל, אבל אני חושבת שהיא חשבה שיש בזה גם איזה סוג של, אני אגיד גימיק, זה אמנם לא מחמיא לי, כי זה כאילו מקטין את גודל הדבר, אבל היא הבינה שיש פה, יש פה איזה אמירה שהיא מעבר לעוד מינוי שעושים. ויופי שעשתה כך.
טלי, תודה.
תודה רבה לך, עידן. תודה שזכרת את חנה זמר.
ב-360 ביום של יום ראשון, כאן מגיע המסע שלנו בעקבות חנה זמר לסיומו. מי שלו הייתה איתנו, הייתה בת 98. שמענו מאלה שגדלו תחתיה, קודמו על ידה, זכו להיות בצילה, כאשר הייתה בשיאה בקריירה הענפה שלה, וגם שמענו עד כמה פורצת דרך היא הייתה. כאן אנחנו נפרדים. הפיקו שחר שלב ושחרית פילזר, לביצוע הטכני נדב דור. מיד אחרינו רצועת הביטחון עם טלי ליפקין שחק. אני עידן קבלר, ערב טוב.